אחרי חורבן ירושלים, בי"ז תמוז, אנחנו מתקרבים יותר ויותר גם לתשעה באב. אמנם תשעה באב היה סיבה לכל, באו המרגלים, והימסו בארץ חמדה, נותקנו מארץ ישראל, נותקנו מירושלים, אבל בכל זאת, הנקודה המרכזית היא בית המקדש. כשהצהרת כורש המפורסמת, מה הוא אומר? כורש אומר לבנות את בית המקדש של ירושלים. כל הארצות נתן לי אלוקים, והוא ציווה עליי לבנות את בית המקדש אשר בירושלים. בית המקדש, זה השיא של ארץ ישראל, זה בית המקדש. אמנם, רב עקיבא משמע שאפילו ירושלים כשלעצמה, שהיא נבנה, זה חלק חשוב מאוד בגאולת ישראל, שהרי מה הוא אמר לחבריו שבחו על כשראו את השועל יוצא בית קודש הקודשים? הם רואים את בית קודש הקודשים, את בית המקדש, שזה העיקר לאורה, והם בוכים, והוא מצחק. שאלו אותו, למה אתה מצחק? הוא שאל אותנו, אתם בוכים, הוא אומר, מה השאלה? אנחנו רואים, לא משנאמר בו, אז רק רבי מועד ושואלים אל חובו, הוא אומר, לכך אני מצחק. שנבואת תמיכה, שדה תחדרי של ירושלים, ואחר כך יש נבואת זכריה, עוד יש לו זקנים וזקנות בחוצות ירושלים, איש משנתו בידיו ברוב ימים, בחוצות ירושלים ימלאו ילדים וילדים וילדות משחקים בחורותיה. אנחנו צריכים לראות את זה. רואים את זה בינינו, מה שהרקיבה רצה לראות. ירושלים נבנית, אבל למה אנחנו מקוננים? מדוע אנחנו אבלים? כאילו לא קרקנו, בגלל שבית המקדש הבנים. אמנם מצד אחד אנחנו חייבים להודות לקדוש ברוך הוא וכל ההודיה של הלל הגדול, של הלל מצרים ושל משמעת, לא מספיק, לא די לחסדים ועל הניסים שקורים לנו יום יום. אבל אנחנו צריכים עדיין להיות אבלים כאובים, מדוע? כי בית המקדש עדיין לא נבנה. ועל זה אנחנו נקדיש היום קצת את השיחה על הנושא הזה של בית המקדש. בכה תבכה בלילה, שתי בכיות למה? אמר רבי יוחנן, אחד על בית ראשון ואחד על בית שני, לא הגלות, אלא בית המקדש. אף על פי שלכאורה אנחנו רואים שהגולים, שבועת הגולים הייתה, אם אשכחך ירושלים, תשכח ימיני. ישכחך ירושלים, וירושלים בנויה היום בדרך כלל, היא מלאה ישיבות, מלאה יהודים, ושטחה גדול מאוד, יותר מפריז, שזה היה סמל ברוסיה, לראות את פריז ולמות, ואנחנו היום ברוך השם, יהודי שמכר את הדירה שלו בפריז, ואמר, הוא לא מצליח לקנות בירושלים בכסף הזה, אמר, כן, פריז זה בירת אירופה, ירושלים זה בירת העולם. אכן, יש דברים גדולים מאוד, אסור לנו להתעלם מזה, לא צריכים. אבל כל מה שבית המקדש, זה מה שצריך לנו, מול עיניים להיות. ואחות תבכה בלילה, אומר רבי יוחנן, בית ראשון, בית שני, לא גלות ראשון, לא גלות של בית ראשון. וגם אמר לריש לקיש, כשריש לקיש התווכח איתו, ראשונים עדיפים או אחרונים מעדיפים. מה הוא ענה לו? אמר לו ריש לקיש, הרי תראה, אחרונים יותר עדיפים, שיבוד מלכויות ועוסקים בתורה. רבי יוחנן לא מתווכח איתו כי מבחינה הגיונית, סתם, הוא צודק. אבל מה הוא אומר? בירה תוכיח שלא חזרה לראשונים האחרונים, חזרה לראשונים האחרונים, ובית שלי היה בית המקדש, שלא לא חזרה בית המקדש. ולכן אנחנו היום נמקד קצת את הדיבורים על בית המקדש, שנזכור למה אנחנו אבלים בתשעה באב. לכאורה אנחנו יוצאים מחוצות ירושלים, הלב צריך היה להתרונן ולשמוח על מה שאנחנו זוכים לראות. עוד שכונה, עוד שכונה, ולא רק זה. בכל שכונה אתה רואה את החצץ ואת המנוף. בונים ובונים, בונה ירושלים, השם לא בנה ולא יבנה. בונה! כל הזמן זה לבנה ולבנה ולבנה. עוד שכונה ועוד שכונה, ועוד אנחנו מבוגרים שזכינו לראות את הירושלים בקטנותה, כמה הייתה קטנה. אני זוכר את כל השכונות הללו כסלעים, שואלים, אני זוכר את השואלים, זוכר את הנחשים ואת הקרבים. היום ברוך השם ירושלים גדולה גדולה ונלכת וגדלה כל הזמן ללא ירד. אבל באחות אם כן בלילה בית ראשון ובית שני. אומר הילקוט, כשחרב בית המקדש בא כל יללה בכל העולם כולו. אמרו מלאכי השרת לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, וכי יש לפניך דברים הללו והכתיב עוד מעט לפניו? אמר להם, ביתי נחרב, בניי שלולים בכל הערים ונמצר. זה נכון, יש כאן גלות, בניי שלולים בכל הערים ונמצר, אבל מה מתחיל? ביתי נחרב. עוד כתוב, זה בטילים, ילקוט בטילים, ילקוט באיכה אומר כך, מיום שחרב ירושלים וחרב בית המקדש, עוד פעם בית המקדש, אמנם ירושלים אפשר לומר שבחלקה הגדול זה בנוי, אבל כל מה שבית המקדש לא נבנה, ירושלים עוד לא שלמה, כי היא חלק מבית המקדש. חרב בית המקדש, כבר יכול אין שמחה לפני הקדוש ברוך הוא, עד שיבנה את ירושלים, יחזיר את ישראל לתוכה. פה כבר יותר כתוב ירושלים, אבל אנחנו צריכים לזכור שירושלים זה, אנחנו אומרים, ואבינו לציון נרחב ברינה ולירושלים בית מקדשה בשמחת עולם, שבית המקדש זה עיקר טוב. אז אנחנו קצת נסביר יותר לעומק את הדברים. ימי בין המצרים, מה שתחילתם ביוזיין תמוז, עדי בקהיר של ירושלים נפלה, זה התחלת מבית המקדש, כי ירושלים זה בית המקדש. אוכלים שם קודשים קלים, אוכלים שם את הבשר שלי והמקורים, וסיומם בתשעה באב, או יותר נכון יותר באב, שאז חרב לגמרי בית המקדש. אז הסברנו כבר אבלי ציון ואבלי ירושלים, יש שני ביטויים, אבלי ציון, נחמת אבלי ציון ואת אבלי ירושלים. מה טעם להתאבל? נשמע לבכות על העבר. אלא כמו שנפוליאון גם כן הפכים ואמר, כשהוא עבר בתשעה באב ברחוב היהודים והסתכל פנימה לבית הכנסת וראה אותם ישובים על הארץ ומקוננים, נכנס בהתרגשות ושאל, מה קרה? למה אתם מקוננים? מה ההבלות הזאת? אמרו לו על חורבן הבית, שאל אותם מתי זה היה? אמרו לו, זה היה כבר, למה לא סיפרו לי? הוא שואל. אמרו לו, איך אפשר לספר לך? איך אפשר? זה כל כך הרבה שנים חלפו, יותר מ-1700 שנה חלפו מאז. אמר להם, אתם בוכים על זה? כן. אז הוא אמר, עם שיכול לבכות כל כך הרבה שנים, הרי נבנה את זה. ולכן כתוב, כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה, לא רק יזכה, אלא זוכה, זה עצמו זכות גדולה, שהוא בוכה ומרגיש את עדר המקדש. לכן חשוב מאוד שנבין את אבלות החורבן באמת. למה? ימים אלה מבכת בנפש. כמו שאמרו רבותינו, אמר להם הקדוש ברוך הוא ישראל, אתם גרמתם להחריב את ביתי ולהגלות את בניי. הוא שאלי בשלומה ואני מוכה לכם. מה הכוונה שלו בשלומה? עיקר חשבון הנפש להבין למה בא חורבן. כמו שכתוב, חז"ל אמרו כך על... לא גמר הזוהר הקדוש לא גלו ישראל מהערה ולא התחרב במקדשה עד ישראל כולו השתקו בחובקה במלכה מתי חרב את המקדש כשחתנו לכן כתוב ככה מתי יבואו כל עברי דרך כשעם ישראל ניקד את התוכן של בית המקדש ואז ולכן אנחנו צריכים לזכור מהם הדברים שגורמים את החורבן. הקדוש ברוך הוא מקונן שועי קרי בכל לילה של סמל הגלות. אוי לבנים, שבעוונותיהם הכרבתי את ביתי ושרפתי את היכלי. אנחנו בני עם ישראל יוצרים את הקדושה, כמו שכתוב בשיר השירים. הפריון עשה לו המלך שלמה, מעצי הלבנון. חז"ל אומרים שזה הכוונה למשכן. העצי הלבנון הקשים. עמודיו עשה כסף, ופידתו זהב. מרכבו ארגמן, הכיסוי, יריות המשכן. אבל תוכו רצוף אהבה מבנות ירושלים. אומר רש"י, מבנות ירושלים אלו ישראל יראים ושלמים לקדוש ברוך הוא. יש מסגרת חיצונית. יש מקדש, יש כלים, אבל כל המשמעות של בית המקדש זה אהבת ישראל למקום. לכן את הבניין הגשמי שבונים זה רק ליצור מסגרת שבו נרגיש את הקשר, את השייכות, שזה יעזור לנו לחוש את הדברים האלה. הקדוש ברוך הוא נמצא בכל מקום, ולא כל הארץ גדול. אבל הקדוש ברוך הוא נתן לנו את האפשרות לחוש יותר בעוצמה, כמו שכתוב, שלוש פעמים בשנה ייראה כל סלוחה. ייראה, דורשים חזל, ייראה, ייראה. אנחנו באים כאילו למובן לפני הקדוש ברוך הוא. ולכן גם עתיד לבוא, ירד את המקדש, ונצטרך להסיף לו חלק. כמו שכתוב, הראינו בבניינו וסומכנו בתיקונו. לראות את הבניין נראה לפי השיטה שסוברת שבית המקדש יראה בפת השמיים. אבל זה לא מספיק, וסמכנו בתיקונו, אנחנו נצטרך לגמור ולשכלל אותו, מצידנו חייב להיות. כתוב ככה, הספר חסידים מסביר, הוא אומר, אם תראה בית של צדיקים, שיש בו לא צדיקים, כשהחזון איש נפטר, הדירה שלו עמדה ריקה, לא רצו להיכנס שם, חששו, פחדו, אנשים לא רצו. מה עשו עם זה? הפכו את זה לתלמוד תורה. למה? אפילו בית של צדיקים, אומר רבי יהודה חסיד, אם תלמד מבית המקדש, אם ראית בית של, או, שנהגים בצרות לעם ישראל, נהגים פוגעים בעם ישראל, אז תדע לך, כי לא נהגו נוחים קלות ראש וביזיון בבית השם עד שנהגו בישראל, שנאמר, המערת פריצים היה הבית הזה, ואחר כך הוערו הקולות בדרך. לעולם לא יעשו הרעדים רע, אלא אם כן יעשו ישראל תחילה רעה ביניהם זה לזה. ולא יבזו אותם בדרך הרמים, אלא אם כן יבזו זה לזה תחילה, או שמזים את התורה ואין מוכים בידיו. באמת יש דבר שראוי לתשומת לב. המילה חמאס כתובה, בדרך כלל כותבים אותה עם א' ולא רק ח' מ' סמך, ויש כאן רמז, ומה שאנחנו צריכים לדעת, הפירודים, הפילוגים בתוכנו, חסידים, מתנגדים, אשכנזים, ספרדים. מתי בא חמאס? כשיש קבוצות קבוצות, כשיש אחדות, וברוך השם בתקופה האחרונה, עם כמה סיבות שהתאחדנו, הצרות איבדו אותנו, אז בעזרת השם אנחנו מתקנים, כי בית שני נחרב על שנאת חינם, על פירוד ועל פילוג. הכל פנים, למדנו שכל פעם בקדושה, אם זה גם בקדושת המקדש, בית פריצים היה הבית הזה, הכניסו את עמיד הזורם בבית הראשון, לתוך המקדש הכניסו אלילים, רחמן הליצן, שם עבדו עבודה זרה בתוך המקדש. כל גם בקדושה, כמו במקדש או בעם ישראל, הכל תלוי בנו, במעשה ישראל עצמם. למה? מי שיוצר קדושה הוא מרחיב, מי שלא יוצר קדושה לא יכול להרחיב, והגוי שלא יוצר את הקדושה לא יכול להרחיב אותה. לכן קודם כל היה צריך, ולכן יש כאן סיפור שאני חושב שהסיפור הזה מאוד חשוב שנשנה אותו. סיפור די ידוע, ואני חושב שכאן הנקודה העיקרית זה קצת שונה ממה ששמעתם פירוש אולי מרב קדם, אז כל זה כבר תרגם את זה קצת אחרת ממה שאנחנו תרגמנו את זה, אבל שני הפירושים נכונים, נחבר אותם ביחד. הסיפור הוא כך, לדרשה בפרשת תולדות. וירח את ריח בגדיו ויברכהו. יעקב אבינו בא מחופש לעשיו. הכל כל יעקב וידיים ידי עשיו, משהו לא קשורה. ישנה התלבטות, לברך אותו או לא לברך אותו. אבל וירח את ריח בגדיו ויברכהו. מי הכריע את הכף? ויריח את ריח הבגדים. וזו לא אומרים רגיל, בגדים זה מלשון בוגדים. אפילו איברים מדודלים כמו הבגד, שהבגד זה לא חלק מן האדם, בכל זאת, אם יורקים על הבגד של בן אדם, זה שאלה אם חייבים לשלם את בושת או לא. כי הבגד זה גם כן משהו ששייך לבן אדם. אמנם, אפשר לבוא שני בגדים, אפשר לפשוט את הבגד, אפשר להחליף אותו, אבל בכל זאת, איזו שייכות כלשהו יש לאדם, הבגד שלו, אבל זה בגד. הבוגדים של עם ישראל, שהם לא עיקר בעם ישראל, גם הם משמתם גדולה, צדקותם, כשמישהו מעורר אותם, מביא אותם לידי תשובה, הרי זה נפלא מאוד. וירח ריח בגדיו ויברכהו, אומר המדרש, מביא שתי דוגמאות, אנחנו נבחר דוגמה אחת, את יוסי משיטה, כגון יוסי משיטה. בשעה שביקשו שונים להיכנס להר הבית, אמרו ייכנס מהם מהם תחילה. מדוע? הם פחדו. כמו שקראנו קודם את הספר חסידים, שאומר שכל זמן שהקדושה מושלמת, הגוי לא יכול לפגוע בה. מתי הגוי פוגע בה? כשהקדושה הקדושה נדגמת. הם פוחדים להיכנס, הם חפשים יהודי שיסכים לחלל את הקודש. מה הם אמרו? אמרו, ייכנס מהם ובהם תחילה. אחד מהיהודים ייכנס, וכשהוא ייכנס, הם יוכלו אחר כך להיכנס, כי כבר המקדש יחולל, באו פריצים ויחללוה. אז צריך להיות קודם שיהודי יחלל את זה. אמרו לי, חיפשו בן אדם שימוכל לחלל את הקודש. זה לא פשוט. זכורה לסיפור. בדור הקודם עמד אדם גדול מול קבוצה של אנשים רחוקים מאוד מיהדות, הסביר להם ואמר להם, רבותיי, דעו לכם, אין יהודי שיכול לחבות את הניצוץ היהודי שבנשמתו. לכל יהודי יש ניצוץ בנשמתו שלא קבל לעולם. קם חוצפן אחד ואמר, רבי, אתה טועה. אני קיביתי את הניצוץ האחרון שבנשמתי. עצר הרב להעמיד אותו על מקומו. שאל אותו, אתה רגיל לעשות טובות עם בני אדם? ודאי, הרי הגאון מילא אומר שכל האפיקורסים טובים בטבע. אדם חייב משאל מוכני, בלי מוכניות אלא קיום. אז האדם שחוטל את בן אדם למקום, מחפש תמיד את הבן אדם לחברו. שאל אותו, אתה מוכן לעזור? כן, בהחלט. גם לי? למה לא? אתה אמנם נתרב, אבל בין, אני עוזר לכולם. אני רוצה ממך טובה. מה טובה? בניתי ישיבה, אני צריך איזה אבן מסוימת. כמה זה עולה? שואל את האדם. אומר, לא כסף, אני צריך ממך, אני צריך שבלילה תתגנב, תוריד אבן מהכותל, כי זה יהיה משהו מאוד מוצלח. כשהשלמת הבניין, יש שם אבן מכותל המערבי. היה אמור, אתה מתכוון ברצינות? לא, מה אכפת לך? זה קיר ככל הקירות. מה אתה מסתייג ואתה מתלבל? אתה רואה שאתה מבין שזה לא מתאים? זאת אומרת, הניצוץ שלך עוד לא קבע. והנה כאן אומרים לו, אמרים לפול, ומה ידעת מפיק דידך? כנס לבית המקדש, תוציא כל מה שתבחר לעצמך, וזה יהיה שלך. נכנס, רוצים מנורה של זהב. אכן המנורה שזה סמל, התפשטות החוכמה של חוכמת התורה בכל החוכמות, שבע קנים כנגד שבע החוכמות. המנורה זה באמת משהו מיוחד במינו, ואנחנו רואים את זה גם כן. היא בקשת טיטוס, בולטת יותר מכל. טיטוס לקח מכלי המקדש, חקק את סמל הניצחון שלו על עם ישראל בשער ניצחון מיוחד שעומד עד היום ברומא, כדי שנזכה לראות, כמו שהרב קנימן ניגש לשער ואמר, טיטוס, טיטוס, היכן אתה ואיפה אתה אנחנו? יותר מכך, כשהכריזו על המדינה באום, קהילת רומא הלכה אל השער ואמרה לו, טיטוס, טיטוס, תראה שאנחנו חוזרים הביתה. ואכן, מישהו צייר קריקטורה יפה. היהודים הולכים לשער טיטוס, מורידים את המנורה, וכולם צועדים בעקבותיה הביתה. ולכן באמת, סמלה של מדינת ישראל זה המנורה של קשת טיטוס. המנורה סמלה הרבה מאוד. לכן יש כאן הרבה סמלים בדבר הזה. וקשת טיטוס זה בולט יותר. אנחנו שרצינו לומר שחזרנו הביתה, טיטוס לקח אותנו לגולה והקדוש ברוך הוא החזיר אותנו הביתה, לקחנו כאילו את הסמל של המנורה שהיא חקוקה בקשת טיטוס, כי זה לא המנורה אמיתית. זה המנורה שחקוקה בקשת טיטוס. זה המנורה אמיתית, זה הסבר פעם אחרת, צריך להסביר לזה. מה עם המנורה האמיתית? למה זה לא המנורה האמיתית? כי זה גם בא לומר לנו שעדיין לא חזרנו נכון, זה לא המנורה של בית המקדש, זה המנורה של טיטוס בלבד. החזרנו רק את טיטוס. לכל פנים, המנורה של זהב ודאי משכה את עיניו, התחיל לגרור את זה. נכנס והוציא מנורה של זהב, הוא מצליח לגרור את זה, זה לא פשוט לשרוף מנורה כזאת פעילה. גורר את זה עד לאט, מגיע אל הפתח של הכניסה, ועוצרים אותו שם. אמרו לו, אין דרכו של אדיוט להשתמש בזה. הוא שואל, מה קרה? זה היה הסכם בינינו. אמרתם שכל מה שאני בוחר לעצמי הוא שלי? אמרו לו, אין דרכו של אדיוט להשתמש בזה. אלא הוא זמן תניות, הוא ועדת מפיק בדרך, לא קיבל אליו. פה הוא קיבל את ההלם. הגוי אומר לו, נכון, עשינו הסכם, אבל מה תעשה עם המנורה הזאת? תאכל נורה, ארוחת ערב, זה לא יפה, זה לא מתאים, זה משהו שצריך להיות בגנזך של האימפריה. אז הוא תפס את עצמו. אני לא הבנתי מה שהגוי מבין. אני חיללתי את הקודש, והגוי פוחד, והוא נותן לי את התפקיד לחלל את הקודש, זה זיזה אותו. אמנם הרב קנבן אומר לו איך זה קרה השינוי הגדול הזה, ונכנס למקדש, אבל עדיין זה לא מספיק. כי הרי הוא מוציא את המנורה, נכנס למקדש ושאל איך קרה שהוא פתאום נהיה צדיק רב עקיבא, שפותחים אותו לחתיכות והוא צועק, אוי לי שיחסתי את בורי, איך קרה השינוי הגדול הזה. אמר הרב קנבן בגלל שהוא נכנס למקדש, וכוחו של המקדש משפיע על האדם, אבל עדיין חסר. כי הוא יוצא עם המנורה. אם הייתי אומר שכבר אז חוזר בתשובה, שנכנס למקדש, עוזב את המנורה ויוצא החוצה בלי המנורה, ומכריחים אותו להוציא משהו, הייתי מבין שזה נגמר. אבל אני חושב שצריך לתוספת להשלמה שלנו. הוא תפס שהגוי אומר לו, אין דרכו של הדיון להשתמש בזה. זאת אומרת, אני לא הבנתי מה שהגוי הבין. ואז הוא הבין שהוא גרם להחלשת תלושת המקדש, אז הוא לא קיבל עליו. החליט לא. מספיק, פעם אחת חטאתי יותר לא. אמר הפנחס, נתנו לו מכס למד שנים ולא קיבל עליו. בוא נתאר לעצמנו את המסע ומתן, מה שאומר שמה. אומר לו, תיכנס? אומר לו, לא. שואל אותו, מה קרה? די לי שכרסתי את בורי פעם אחת, לא אחיסי לו פעם שנייה. יוסי, ממתי נהיית דוס? אל תעבוד עליי. אתה נפגעת? אכפת לך? בוא, נתן לך משהו פיצוי. אמר הפנחס, נתנו לו מכס של 30 שנה ולא קיבל עליו. אמר לו, די לי שכרסתי את בורי פעם אחת, שאחיסי לו פעם שנייה. מה עשו לו? הם לוחצים עליו ולוחצים עליו, הוא בשלו, אומרים לו, תשמע, אם לא תיכנס זה יעלה לך ביוקר, והוא אומר לו, פקטי. מה עשו לו? הכניסו אותו לחמור של חרסים, של חרשים, של נגרים, והיו מנסרים בו. והוא צועק ואומר, לא כאבי התופת, לא שהורגים אותו, אוי, וואי, שיחסתי את בורי. אותו בן אדם שהיה מוכן למכור את נשמתו בת כסף, לחלל את הקודש, להיכנס למקדש, ברגע שהוא הבין מה שהוא עשה, את חומרת מעשהו, הפך את אורו, הפך להיות קודש קודשים. בהיסטוריה היה לנו עוד אחד, רבי עקיבא, מסרקי מבשרו במסרקות של ברזל, והוא קורא קריאת שמע בניחותא, והתניא לא מבין, אומר לו, אתה מזוכיסט, והוא רואה בייסורים או מחשף, הוא לא ענה לו, אבל גם תלמידיו שאלו אותו. רבי, עד כאן? אמר לו, כל ימי הייתי מצטער על כתוב זה שיבוא לידי ועכשיו שבידי לא יקיימנו. רבי עקיבא, הענק שבענקים, שמשה רבינו אומר, יש לך אדם כזה ואתה נותן תורה לידי. רבי עקיבא שמכין את עצמו לכך, והנה יוסי ברגע אחת הפך להיות כמו רבי עקיבא. נמה והבין, הוא חילל את הקודש. הוא עשה מה שהגוי פוחד, ואני עשיתי את זה, אז כשהוא הבין את גודל החיות של מעשה, הוא הפך להיות מן הקצה לקצה, מיוסי משיטה, וזה התפעל יצחק אבינו כשראה ברוח הקודש, מה הם בוגדי יעקב, כמה העברים המגדולים של יעקב, גדולים וענקיים, ובזכות זה קיבלנו את הברכות. ולכן, רבי חיים מבלוז'ין, בנפש החיים, מסביר מהו העניין של מעשה האדם בישראל. ובאמת, בוא נקרא את הדברים של רבי חיים מבלוז'ין בנפש החיים. ובאמת, כי האיש החכם ויבן לזאת לאמיתו, ליבו יחיד בקרבו, בחילו רעדה, בשומו הליבו, על מעשיו אשר לא טובים חס ושלום. עד היכן הם המגיעים לקלקל ולהרוס לחטא קל חס ושלום. הרבה יותר ממה שהכריב נבוכדנצר וטיטוס. כי הלא נבוכדנצר וטיטוס לא עשו במעשיהם שום גם בקלקול כלל למעלה. כי לא היה להם חלק בשורש בעולמות העליונים שהיו יכולים לפגוש את מעשיהם. רק שבחטאינו נתמעט וחש וטש בכביכול כבר הגבורה של מעלה. את מקדש השם תיבו, איזה? מקדש השם, מה הכוונה מקדש השם כביכול את המקדש העליון? שבית המקדש של מעלה מכוון מול בית המקדש של מטה. על ידי כן היה להם כוח לנבוכדנצר וטיטוס להחריב המקדש של מטה מכוון נגד המקדש של המעלה, כמו שאמרו רז"ל גם בפרק הלל וגם באיכה, שנבוזדן כשהחריב את המקדש התפעל, כי כתוב לא יאמין מלך ארץ יבוא צר בו יהיה בשערי ירושלים. ידעו שיש כאן משהו רוחני עליון, זה לא פשוט לכבוש את ירושלים, הקדוש ברוך הוא שוכן בציון, הבינו משהו כזה, זה מטושטש ומפועל, אבל ידעו. לכן כשהוא התפעל וחשב, תראו מה ניתן לי איזה כוח, מה אני עשיתי, אמרו לו קמחא תחינא תחנת, קחי ריחי ותחני קמח, תחני גרעיני חיטה ולא קמח, אלא כבר אתה לקחת בית שרוף שרפת, קמח תחון תחנת. למה? הרי כי עוונותינו החריבו נווה מעלה, עולמות העליונים הקדושים, הם החריבו רק נווה מטה. וזה שהתפלל דוד המלך עליו השלום, דוד המלך עליו השלום התפלל בגלל החורבן, מה יצר להתפלל? יוודע כמביא למעלה בשרף עץ כרכובות, ביקש שיחשב לו כאילו למעלה בשמי מרומים ברס, אבל באמת לא נגעו שמסב כלל. לנפש החיים בשער ד' פרק ד', שער א' פרק ד'. אלא, אני שואל שאלה חשובה מאוד פה. כתוב פה שדוד המלך מתפלל שהם יאנשו כאילו פגעו במקדש השם באמת. הרי זה מכיל הקטה מידת הדין, הרי זה לא רגן, זה לא צודק. אנחנו החרבנו את המקדש, כיוון שאת התוכן הפנימי רוקנו, זה הציב אבנים, זה לא מקדש, הוא לא החריב את המקדש. אז השאלה הגדולה היא, למה, איך זה מכיל דקה מידת הדין, אפשר להתפלל על דבר שלא רגן, זה לא צודק, לא יכול להיות. אלא, נראה ככה העניין. אני חושב שזה הפשט ככה. אומנם, הם פגעו רק במבנה החיצוני, ברם, כל זמן שהמקדש היה קיים, אף שקדושתו נתרקתה ממנו, הרי המסגרת קיימת. והיא לא היו חוזרת בתשובה, הכל היה חוזר על מקומו, ואז היה די בתשובה קלה יחסית. אך עתה שהחריבו את המקדש, שינו בכך את כל מהות המקדש הראשון, ומעתה צריך עבודה אחרת לגמרי. תשובה גדולה גמורה, ולכן אנחנו רואים את זה, כשחזרו בית שני, זה כבר לא הבית הראשון, יש כאן דבר חדש, לכן זה היה צריך ממש עוזר בכוונה. אם לא היו מחריבים את הבית, אז עדיין המסגרת קיימת ואפשר להחזיר את הכל כקדמותו. שהרי אנחנו מתפללים בסופך, השיבנו השם אליך ונשובה, חדש ימינו כקדם. אבל ברגע שכבר בית המקדש חרב, המסגרת נהרסה, עכשיו צריך כבר דבר חדש. אתה צריך תשובה גדולה וגמורה חדשה. לפיכך גם כשחזרו בתשובה ודבני המקדש בית שני, הרי לא היה אותו מקדש, מידותיו, צורותיו שונות, היה הבדל במהות שלו. לפיכך, הפגיעה במסגרת, במידת מה הייתה נחשבת גם פגיעה במהות. ודוד המלך אמר, שהקדוש ברוך הוא יחדד את העניין הזה של הפגיעה במסגרת, בחלק המהות שלה, שהיא תחשב כאילו זו פגיעה ממשית של המהות, ולא סתם שמבקש דבר שלא לא צודק. יש כאן מן הצדק. עכשיו, זהו, הסברנו קצת על העניין של בית המקדש שחרב. על זה אנחנו מתאבים, וזה אנחנו רוצים לדעת מה, איך נחזיר את זה. יש לנו כמה קטעים בעניין הזה. יש אחד שעל מה, על מה עבדה הארץ, שאלו את החכמים ולא ידעו, תלמידים ולא ידעו, עד שהקדוש ברוך הוא גילה שבלימוד התורה של לומדי התורה לא היה מושלם, לא ידעו בתורה תחילה, לא היה תורה לשמה. בגמרא כתוב על בית ראשון, גם אחריו, זה הבית. יש כאן כנראה שני דברים. הגלות תלויה, זאת אומרת, ארץ ישראל תלוי בתורה. זכינו היום לחדש את עולם התורה, ברוך השם, בארץ ישראל, להיום מרכז התורה של עם ישראל. זהו. עבדה הארץ, אנחנו תקנים את הארץ. התורה חוזרת, אבל צריכים ללמוד תורה לשמה. צריך להזכיר ללומדים שבלי ספר מוסר, שמעורר אותנו על יראת שמיים, שמעורר אותנו להבין למה אנחנו עובדים תורה, להיות קשורים לבורא עולם, לעשות נחת רוח לבניו, שזה כל התפקיד שלנו עלי אדמות, זה לא רק ללמוד תורה, אלא ללמוד את תורת השם בצורה כזו שמקשרת אותנו עם הקדוש ברוך הוא. זה לא לימוד תורה ככל הלימודים חלילה, אלא זה לימוד שכולו קודש קודשים לעשות אותנו קודש, שהרי רב לזר הגדול, כשהוא נפטר, אמר, רואי לכם שתי זרועותיי שהם כשתי ספרי תורה שנגדלים. הלומד התורה האמיתי נקרא בן תורה, לא נקרא לומד תורה. לומד תורה חלילה זה יכול להיות גם דומה ללומד במתמטיקה. זה רק לומד. צריך להיות בן תורה, שהתורה הופכת להיות, לכן כתוב בתורתך, בתוך מאי. מה זה בתוך מאי? בשכל. לא, בתוך מאי. ולכן גם כתוב, עד שאדם מתפלל על דברי תורה, שיכנסו לתוך מאה, מתפלל על מאדמים שלא ייכנסו לתוך מאה, כי התורה הופכת להיות עצם מעצמתנו, וככה אנחנו נקים בקדוש ברוך הוא. זה היה לארץ ישראל, יש ברוך השם תיקון חשוב מאוד בעניין של ארץ ישראל, אבל עכשיו יש עוד עניין, בית המקדש, בית המקדש חרב, על ג' עבירות חמורות, עבודה זרה, גילוי עריות, אנחנו צריכים לעשות הרבה תיקון. עבודה זרה, החליטו להכניס בבית הספר ממלכתי דתי ללמוד את הטיפשות של דרוויניזם, שזה אלילות בצורה הכי פרימיטיבית שיכול להיות, שמאמינים שהאדמה יצרה צמחים והצמחים יצרו בעלי חיים ובעלי חיים יצרו אדם. זה עבודת אלילים הפרימיטיבית ביותר. שזה עוד הטיפשים של העולם הפרימיטיבי הקודם בכלל לא הביאה לדעת במינות כזו. גילוי עריות, רחמנא ליצלן, מצעדי התועבה שאפשרו במדינת ישראל, וגם העוברים זה רצח, כשמפילים עוברים זה רצח. על זה היה הרבה מאבקים נגד התרת הפלה. צריכים לזכור את זה, אבל זה בכל זאת, זה בית ראשון. למידת מה, יש תיקונים לדברים הללו, לא מספיק. עבודת אלילים הפשוטה, הפגניזם, אמנם מתבטל, אבל אמרנו הדרוויניזם, שזה יותר גרוע מהפגנים. פגנים לפחות תלמידים במשהו רוחני, וזה כוח, להיות טבעי. הם מאמינים שכוח הטבעי מייצר כל מיני מדרגות של יצירה, שזה הבל הבלים. אין לי מה להגנן, אבל לא יודע, בכל זאת יש כאן את זה. אבל כדאי לזכור בית שני, בית שני על מחריו, שנאת חינם. שנאת חינם. איזה שנאת חינם פורות. כל הכוח של בית המקדש השני היה כוח הערבות. שותפות. כך מסביר המהר"ל, וכשזה התפורר, הבית הראשון היה מכוח הקדושה, לכן רק החטאים החמורים שפוגעים בקדושה החריבו אותו. בית שני כבר לא הייתה לו את הקדושה העליונה של בית ראשון, ושם מה היה נחוץ? היה נחוץ את האחדות של עם ישראל שתשרת. הרי בית המקדש נבנה הן על שטח שקנו אותו מהרב היבוסי בשותפות, כולם נתנו את הכסף לפיה, לשטח. אחר כך הקורבנות כל פעם זה שקלים משותפים לכולם. מחצית השקל שכל אחד יודע שהוא רק חצי, הוא חלק מן האומה, רק ככה יש קורבנות. שותפות. מישהו כבר לפני תשומת לבנו על המילה חמאס. חסידים, מתנגדים, אשכנזים, ספרדים. אסור שהפיצולים האלה יפלגו אותנו. אנחנו צריכים לזכור שבין פנים לתורה כל אחד שהוא הולך לפי השולחן ערוך, יש שם גם בית יוסף, גם הרמות, יש גם לחסידים מנהגים שלהם, למתנגדים יש מנהגים שלהם, אבל אחד צריך לכבד את השני, הוא ביחד בשותפות מלאה. ואנחנו צריכים היום לתקן נגד החמאס. מצד אחד המילה חמאס בלי הלב זה מסמל את הכישלון הנורא, חילול השם הגדול, שבגלל זה אני רואה את המלחמה, וזה התחיל מיד מצד התועבה, בדיוק, לקראת מצד התועבה, החל כל העסק הזה שהיו רציחתם של שלושת הנערים, ולא רק זה, גם קורות, קודם לכן היה את העניין הזה שכבר נחמן לצלן, שרת המשפטים, קידשה שני ספרים, קידשה מלשון קדש, לא קודש אלא לא יהיה לך קדש, מפרש בתואבה, זה היה, ולכן אנחנו נמצאים בעיצומה של מלחמה, אבל מלחמה מחברת אותנו, מאחדת אותנו, וגם שכתוב, חבור הצלמים אפרים, אנחנו. כשעם ישראל מאוחדים מחוברים, אפילו חלילה לקויים, עצבים, עובדי אלילים, למה? כשיש אחדות בעם ישראל, אז הגבושה שורה על הכלל, ואז אפילו הרחוקים, איך ביקר עיתון הארץ את ההתעוררות הגדולה שהייתה בעקבות הנערים שנחטפו, וכולם התפללו, לאחר מכן כשנכנסו למלחמה, כולם התפללו, קרא להם אפילו אלה ששפויים, שבימים כתיקונם שהם שפויים, שפויים הם אפיקורסים, ועכשיו בגלל השטף של הדברים הם התבלבלו ומתפללים. אנחנו רואים שבזמן מצוקה הקדוש ברוך הוא מחבר את כל עם ישראל, אנחנו יודעים. אתם קרויים אדם ואין אומות העולם קרויים אדם. מדוע? כי אדם אין לו ריבוי. אדם בן לאחד זה אדם, בן למיליון זה אדם. אנחנו עכשיו כואבים, אבלים, עמותם של החיילים. אנחנו משתתים בצרם של המשפחות, בכאבם של הפצועים. אנחנו צריכים לדעת, האחדות הזאת שנוצרת עכשיו, חייבים לחזק אותה, לבנות אותה. וככה אנחנו נבנה את המקדש ברוך השם. והאחדות של עם ישראל, יש לנו כאן כמה מוראות שהתחילו ליצור לנו את האחדות, זה יחד, אנחנו נחזור ונבין, נכבד איש את רעהו, 70 פנים לתורה, כמו שיש לנו השולחן ערוך, מחבר את הכל ביחד, את הספרדים ואת האשכנזים, הכל באותו עמוד. הכל נקרא ברצף אחד, כאילו מחבר אחד כתב אותו, למרות שזה כמה מחברים. אין דבר כזה בעולם, שספר אחד יחובר, שורה מחבר אחד, שורה שנייה מחבר שני, והכל רצף אחד. כי התורה היא המחברת, תורה לשמה. לכן צריך לזכור את המדרש, ולא שומר. חברים מקשיבים לקולך השמיני, אומר המדרש, שלא יהיה בכם לא קנאה, ולא תחרות, שאם חלילה יש קנאה ותחרות, אומרים על אחרי השרת, תורה שנתת להם הם לא עוסקים בה. מה זה לא עוסקים בה? תגיד שלא עוסקים לשמוע, מה זה לא עוסקים בה? כי התורה היא מחברת, ומעמד הר סיני היה כאיש אחד מלב אחד. עכשיו בשעות כאלה, קשות כאלה, חובה על כולנו לחפש את הדרך, איך לחבר את אחד את השני, לדעת כולנו חלק מכלל ישראל, לכאוב את כאבם של הסובלים, בדרום יותר מיותר, הקב"ה רצה להזכיר לנו שקדמה כאבם של הדרומים, אז היה לנו אזעקות אתמול בכל מיני מקומות, גם בערי ירושלים פה היה אזעקות אתמול. לזכור לדעת, הקדוש ברוך הוא מעורר אותנו. לבנות את בית המקדש, עכשיו אנחנו צריכים מהר מאוד, אמרנו החורבן העיקרי זה בית המקדש. אומרים חז"ל, מהו החורבן? שנאת חינם, פירוד, פילוג של עם ישראל בתוכנו. אנחנו צריכים לחבר את עצמנו, אז גם אותם רחוקים יושפעו לטובה, וזה הפשט. עבור הצבים אפרים אנחנו, לא שרחים ובחלים, אומר הקדוש ברוך הוא מתרן ומתרו מאב, אין ביטורים חלילה. אבל אנחנו, למה? כי הטוב ישפיע על הרע. אנחנו צריכים לזכור את זה, אם אנחנו ביחד מחוברים, וצריך לזכור, מי שפוגע בעם ישראל עושה בחרות נגד על המלחמה, או חלילה פוגע בחיילים בגלל טיפשות, מה שקרה, איזה שייטה משוגע, רושה, עליין דעת, כל הפגע באחד החיילים, זה דבר חמור ביותר, אין לזה בחילה, בחילול השם ולחילול השם אין בחילה, ואנחנו צריכים לזכור, לחבר את כל חלקי העם, האומה בכללה קדושה, הפרטים לפעמים נכשלים, וזה מה שאומר המדרש, עם ישראל מחובר ביחד, אפילו עצבים האוהב לא יכול לגוע בו. עלינו לשמור בכל משמר את האחדות, כי אם נשמור את האחדות, בזה אנחנו נחבר את כל חלקי האומה, ואז האומה בשלמותה היא קדושה וטהורה, אז נוכל להביא את הגאולה בעזרת השם. חורבן בית המקדש, כמו שראינו והזכרנו, זה הכאב הגדול. ונזכור מה הסיבה לכאב הגדול. שנאת חינם. אם יש פירוד, אין אחדות, אז אין קדושה. הקדושה נשלמת כשאנחנו כעם, ומי כעמך ישראל, גוי אחד בארץ. כשאנחנו מאוחדים בארץ ישראל, כולנו כאחד, אז זה מי כעמך ישראל. כשאנחנו אחד, מי כעמך ישראל הוא אחד בארץ. השם יעזור לנו שנבין את גודל השעה, וזה אנחנו נמצאים באחד השעות הכי גורליות של ההיסטוריה. נעשה את מחזרת לקדוש ברוך הוא, נתאחד ביחד, נעסוק בתורה וגמילות חסדים, נתפלל עם הציבור, ואז כמו שחז"ל אמרו, מעלה עליו שהוא פדני ועושה אני מבין האומות.